לא חוכמה.
גם
מסירות בשביל השבת, עוד יותר. אנחנו דיברנו על הסקירה שהרב קוק מחנך אותנו אליה, לראות את הנס והטבע בצורה מאוחדת. הסקירה הזאת היא חשובה מאוד, כי ככל שאנחנו מתרגלים למבט כזה, ככל שאנחנו רואים את יד השם בהנהגתו את עולמו גם בדרך הטבע, אז זה פועל יותר, כמו שעין טובה על בן אדם, אני מסתכל על מישהו בעין טובה, אם יש לי תלמידים, יש לי טובים ויש לי פחות טובים. אז אם אני מסתכל רק על הטובים בעין טובה, ועל הפחות טובים בעין פחות טובה, אז המצב יישאר כמו שהוא. אבל אם אני, לא אני באופן אישי, כן? אבל אם אני מחנך דגול, אז על הטובים אני אסתכל בעין טובה, לא אני, אבל אנשים ששואפים, אז גם על הפחות טובים אני אסתכל בעין טובה, ומסתכל על הדברים הטובים שיש בהם, אז אני מחזק את הצדדים הטובים שבהם, ואת זה עצמו פועל אליהם לטובה. מה אתה אומר?
זה לא פוגע קצת באלה הטובים?
אתה צודק. לפעמים המחנך הוא כל כך שקוע בלפרגן לחלשים, שהוא שוכח שגם הטובים צריכים פרגון. אבל בדרך כלל, יש לנו אינסטינקטים חינוכיים. גם עם ילדים זה ככה. הילדים הטובים בבית מקבלים מחמאות תמיד. גם אם לא ממך, מהדוד ומהסבא ומהמורה ומהמורה וזה. ודווקא החלשים זקוקים ליותר, לכן צריך לשים שם יותר תשומת לב, זה לא צריך להזניח את זה. אבל מרכז הכובד בתשומת לב החיובית, צריך להיות איפה שקשה לנו, קשה לפרגן למישהו שעושה ברדק. והעין טובה היא פועלת. זה דבר נכון בחינוך האישי, ביחסים בינינו, בין בן אדם לחברו, וזה נכון גם במבט שלנו על המציאות. כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, שהיא מסמלת לנו את הגאולה שבאה בדרך הטבע. אנחנו אומרים, נכון שזה בדרך הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו גם בדרך הטבע, לא רק בדרך נס, כמו שציפו 2000 שנה, 99% מהיהודים. חוץ מגדולי הגדולים שידעו את כל הגאון מווילנה, וזה כתב ספר על גאולה בדרך הטבע, עוד לפני שהתחיל, בזמנו התחיל קצת. אז גדולי הגדולים, 99% מהיהודים בעם ישראל, 2000 שנה ציפו לנס, יבוא מה שהרגע הזה. אז הרב קוק מחדש את המהפכה, בהקשר הזה שהוא מנחיל דרך לרבים. הגאון מווילנה אמר את כל התור וגדולי תלמידיו ידעו וכו'. ועכשיו אנחנו שותפים למשימה הזאת. ואז מה קורה? וכל אשר תטיב הדת להכירו, להבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות. האורות של המסיבות, המסיבות הכוונה והמסיבות של התהליכים שקורים בדרך הטבע. האור הפנימי שבהם ייחשף. כן, תיישרם אל המטרתם. המבט הזה מיישר ומכוון את מסיבות הטבע למטרה שלהם. שהאור הפנימי שבהם יופיע, הגולה שבדרך הטבע מסתתר מתוכה אור גדול, והמטרה שלנו להביט ככה על מדינת ישראל, להביט על התהליכים שמופיעים בדרך הטבע, וממילא כל התהליך יתיישר. אל מול מה? אל מול המכוון הפנימי שבו. וכן התחברו האורות העלומים, הטבע עם הגלויים, הנס. התאגד הטבע עם הנס, יגד עליון וחזק. אז ירד שריד להדירים עם, אמרנו ששריד זה עם ישראל, הוא מנצח את מי הם הגיבורים. השם ירד עם הגיבורים, אז מי מנצח? השם או השריד? זה ביחד, אחדות הנס והטבע. וכך תרגם ינותן שם לפסוק, כמו שקראתי לכם פעם שעברה. חולה וחולה את זה כבר קראנו פעם שעברה, והגענו למילים ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה. נכון לשם הגענו? יפה מאוד. אז אחרי כל מה שהרב הסביר על אחדות הנס והטבע, והצורך שלנו ליישר את המבט שלנו, ליישר את התפיסה שלנו, על תהליכים שקורים בדרך הטבע, ומילה גם על גאולה שקורית בדרך הטבע, שזה מה שהרב פה עוסק, כי אנחנו עסוקים בישראל ותחייתו. הרב עכשיו מסביר, בכמה משפטים, מדוע זה ככה? מדוע הקדוש ברוך הוא גואל את עמו בגאולה שבדרך הטבע? למה הדברים מופיעים בדרך הזו? הסיבה לגאולה בדרך הטבע היא כי ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה. וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. כאילו מה? כיוון, היה לנו גולות בדרך נס. למשל, גולת מצרים, בדיוק עכשיו אנחנו נתחיל את פרשיות השבוע של גולת מצרים. כשאנחנו מסתכלים על יציאת מצרים, הנס שם הוא העיקרי. ולמה? כי שם מדובר ביצירת עם ישראל, במתן תורה. שם היה איזה פריצה, כמו בריאת העולם. בריאת העולם זה סוג של נס. גם הטבע זה נס. הקדוש ברוך הוא מחיה, מחדש אותו יכולת מנסה בראשי, ואתה מחיה את כולם, הכל זה סוג של נס. אבל יש הבדל בין נס לטבע. הטבע זה שהוא נס בתחילת היצירה שהולך ומתמשך. אבל בריאת העולם, נס. יציאת מצרים, נס. כי היה שם איזו הברקה של פריצת דרך. הגאולה שלנו היא גאולה שבדרך הטבע. היא התחייה שהולכת ומתגלה. התחייה המשיחית העזיזה. הרב פה מתחיל לרמוז לנו על התשובה. התחייה המשיחית העזיזה. מה זה הזיזיות? הזיזיות זה כוחות של חיים. והרב עכשיו מסביר. הבאה לתאר את סרחון הבשר, את זוהמת הנחש, שורש כל חטא. הגאולה הזאת, הגאולה השלישית, היא באה לתאר את כל העולם משורשו ומיסודו, כמו שראינו בסעיף י'. וזה הקשר בין הרצף של הסעיפים, ההתמודדות עם אמינות, שהתייאשה מתיקון העולם, התייאשה מהמהפכה העצמית, שתתאר את הבשר, ותתאר את הגוף, ותתאר את החטאים, את הקלקולים, תתאר את חטא אדם הראשון, מה שהרב רומז לנו פה, זוהמת הנחש, חטא אדם הראשון. את הכל אנחנו באים לתאר. שורש כל חטא, לא רק את החטא עצמו, אלא את השורש, המילה שורש כל חטא, בסעיף י' מופיעה במילים, תיקון כולל לסיבת החטאים, סילוק המיטה מיסודה, הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר. היסוד של כל הבניין, הנצרות רק העמידה איזה לבנה ואיזה. אנחנו רוצים לתקן את הכל משורשו, אז אתה צריך לגאול את העולם דווקא בדרך, הגאולה צריכה להופיע בדרך הטבע. אם הגאולה הופיעה בדרך נס, אז יש לנו את עם ישראל, וקיבל תורה, ומוקף בענני כבוד, ומן מהשמיים, וסלב. מה הקשר בינו לבין המציאות? מה הקשר בינו לבין תיקון כל המציאות? אז ברור שכבר במתן תורה, הקדוש ברוך הוא שתל בעם ישראל את הכוח והכישרון לתקן את כל המציאות. אבל בהברקה הזאת שהייתה ביצירת עם ישראל, נוצרה החיה המלאכית הזאת שנקראת ישראל, שם זה היה הברקה ניסית. ובבית מסוים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כפה להם את הר כגיגית, מה היה הכוונה? הדבר הזה דור קיבלו בימי אחשוורוש. כי היה שם, אומר, שואלים התוספות, אבל אמרו, נעשה ונשמע עוד לפני, בימים שלפני מתן תורה. ורק ביום של מתן תורה עצמו היה כפיית הרגיגית, והיה אז נעשה ונשמע, אבל היה גם קודם. אז אומר התוספות, היה שם, נעשה ונשמע, מחמת כל הניסיות הגדולה שהייתה. אבל אם אתה לוקח את הניסיות, אז אולי כבר לא מקבלים את התורה, בלי כפיית הרגיגית. אנחנו רוצים שקבלו מרצון, הדור קיבלו ממה חשמוש. ככה מסבירים שם התוספות. במילים אחרות, היה שם הערה נשמתית אדירה, הבזקה כזאת עליונה, שוודאי התביע חותם בנשמת האומה, והיה צריך את זה באותה תקופה. אבל אחר כך, כשאתה יורד לחיות את חיי הטבע, מתי? כשנכנסו לארץ, דברים הולכים ומסתבכים. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ואז אחרי בין בית ראשון ובית שני, הדו קיבלו בימי אחשוורוש, הבית שני היה עדיין... סירחות של מה שהיה בבית ראשון, וגם הוא נחרב. עכשיו מופיע הבית השלישי. הבית השלישי הוא גאולה שבדרך הטבע, כי אנחנו באים לתקן את הכל מהשורש. לכן גם המאפיין של הגאולה הוא בדרך הטבע, כי את הטבע אתה בא לרומם. כלומר, ודאי שאתה מגיע ממקום רוחני, נשמתי, אדיר. אבל הוא צריך להגיע עד ליסודות ולשורשים, ושם לתקן את הכל, לחשוף את המקור וכו'. כמו שהרב מעריך בסעיף י'. לשמח את העולם למנתו אהבה וחדווה, את העולם, בהסרת היצבון הבשרי. מה זה היצבון הבשרי? ביצבון תאכלנה כל ימי חייך. תמיד הגוף הוא ביצבון, הוא בשפלות, הוא בתאווה. לרומם את הכל. המקושר עם הסירחון התולדתי. כן, התולדה בהקשר שלנו זה... לא כמו בדרך כלל שתולדה זה היסטוריה, אלא פה הסרחון תולדתי הרב מתכוון לטיפת זרע שהיא טיפה סומכה, כמו שאומרים חז"ל במסכת אבות. זה תמיד קשור לתאוות הרעיות, הסותר כל הופעת רוח תואר. את זה רוצים לתאר, הכל יהיה קדוש וטוב. ויריחו, זה פסוקים שנאמרו על המשיח, בעירת השם, פסוקים בישעיהו. ולא למראה עיניו ישפוט, ומשון אוזניו יכריע, ושובב בצלי גדלים, ומוכר מישור לנביאי הארץ, ויקר ארץ בשבט פי, ורוע שפתיו ימית רשע. הכל יתוקן. אז התחייה הרוחנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, של גאולה שלישית שבדרך הטבע, המוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות, יהיה דעת עליונה מאוד. בוא, תורר? אורך הבא. תודה רבה אלי, שם ברך אותך. אתה רוצה לשבת על הכיסא? מה? רוצה להביא שיעור באורות? כן? טוב. כבר עברתי איתו שיעור גמרא, שיעור אמונה זה כסף קטן. שיעור גמרא, צריך עם הלוח וזה. הוא נרדם לי מהידיים. תלמידים שלי באו אלינו בשבת כיתה, בשומריה. אז אחד החבר'ה ניגש אליי, הם היו כל הזמן הילדים, שתוללו, והיו איזה. שיעור ד' זה רלוונטי, אז אומר לי, הרב, תשמע, עשית חשק להתחתן, אני רוצה ילדים, אני רוצה, אני כבר אתחיל להיפגש. זה מה שאנחנו דיברנו על הטהרה. של הסירחון התולדותי, התולדתי, הסותן כל הופעת רוח תואר. ככל שמקשרים את, את חיי הזוגיות לחיי המשפחה, ככל שרואים את זה כדבר אחד, אז זה יותר מתאר את כל הקשר ומרומם אותו, כי אתה בעצם משתייך לנצח, אתה שייך לדבר הגדול. כמובן שחיי זוגיות צריכים להיות מלאים ושמחים וכו'. על הזוגיות מקבל למקום אחר למה אני אומר את זה? כי היה לנו ישיבת רמין. על כך, יש לנו כמה אברכים שהוא ד', לא משנה כרגע, הוא על פרטים וכו', אבל זיהינו שיש רוח כזאת שהם מתחתנים בשיעור ד', מתחילים להתחתן בישיבה בשיעור ד'. אלה שהם לא מסובכים בסיבוכי החברות. אז זיהינו שהם כאילו, ברור שבשנה הראשונה דוחים את ההיריון. למה דוחים את ההיריון? כי צריך לבנות את הבית, צריך להעמיק את הזוגיות, צריך כל מיני שיקולים וזה. אז מעבר לתסבוכת ההלכתית שיש עם זה, זה ממש לא פשוט. סלם, אני אומר את זה כבר עכשיו, אתם צעירים כדי שתדעו. צריך להתייעץ את המתחכם, זה ביטול עסק של פרו ורבו. עד שלא מתחתנים, אנוסים, אונס רחמנא פטר, מה אתה רוצה? איך בן אדם יכול להקים משפחה? אחרי שהוא מתחתן, אז היהדות רואה את זה כדבר אחד, כהמשך אחד. וזה לא בא לחשבון הזוגיות, להפך, זה מעצים את הזוגיות. זה המבט הנכון. זה מעניק גודל ואושר ושמחה. זה גם אתגר, זה עול. גם חתונה זה אתגר. עכשיו יש מישהי שהיא 24/7, צריך לדאוג לה. שמח אותה לדאוג לה. אז אנחנו מתייחסים לזה באהבה ובידידות, לא כעול שעכשיו וואי, זה פוגע בנו, בזוגיות שלנו וזה. המצבים הקיצוניים של זה, עולם ברוך השם, אין הרבה כאלה בעם ישראל, בעולם יש יותר, שמביאים ילד אחד, שלא מביאים ילדים בכלל, חלילה, שני ילדים, כל הזה. ומאיפה זה מגיע? מהתפיסה הזאת של המבט לתוך, על, על החיים כדבר מנותק מהמגמה ומהנצח וכו'. זה התפרצות שלא קשורה. אני מוקלט פה בכלל, וואי וואי. אבל צריך לדעת, לדעת את הדברים האלה. תחייה מוסיפה, הקדוש ברוך הוא גלגל אותו שבוע לפה, שיתעורר כדי שאני אומר את המשפטים האלה. לא, אחרי זה מגיעים שיעור ד', ואז אתם גלים שמה שלמדתם שיעור ב', פתאום זה לא כזה פשוט, והאישה רוצה ככה. ברור צריך להתחשב, והאישה להתייעץ את המתחכה, אבל לפחות שיהיה התייעצות, שיהיה דיבור, שיהיה קשר את המתחכה, שמורה את הדרך הנכונה לבית וכו', ולא ככה הדברים באוויר. התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, את הכרת שקרות המוות. מה, איזה חיי דעת יתווספו לנו בתחייה הרוחנית הזאת? הכרה בנצח, כמו שדיברנו. הכרת העוצמה שיש בחיי הרוח, שלא החיים הגשמיים הרוחניים הם העיקר. הכרת שקרות המוות, המוות הוא שקר, כי לאן אתה ממשיך אחרי המוות? הצדדים העליונים, הנצחיים, הרוחניים, הסרת כל פחד שווא, וכל עצב נטעה, אין פחד ואין עצב. כל מלא שמחה, מלא חדווה, מלא עזיזיות של חיים, התחלת תקופת הזרחת אור תחיית המתים בכל מלוא חוסנה. שם מתחילה, בתחייה שלנו, בתחייה הרוחנית שלנו, מתחילה התקופה של תחיית המתים. זה אור עליון מאוד. אז כשאתה רוצה להגיע לכאלה תיקונים עליונים, לכאלה רוממויות עליונות ונשגבות, אתה חייב להתחיל מהכי למטה, כי את זה אתה בא לתקן. תחיית המתים זה אומר במילים אחרות שהגוף הוא מאוחד עם הנשמה, ולכן אפשר להחיות אותו. בדרך כלל יש מתח כל הזמן בין הגוף לנשמה. הגוף מושך לפה, הנשמה מושכת לשם, ואז מגיע הפירוד, הנשמה עולה למעלה, תענוגים רוחניים, והגוף למטה בבשר, באדמה. אז פתאום הגוף מתחיה, מה זה אומר? שהגוף הוא קדוש. מתארים את הבשר, מה שהרב אמר קודם. תחיית המתים זה עדות לכך שהתהליך הזה, של הסרת העצבון הבשרי, תארת שיחון הבשר הצליח, ואז ממילא יש תחיית המתים. כן, אני כותב. כואב לך הבטן? כואב לך הבטן? מה נעשה? אורות עולמים אלו כלולים כלולים הם כל האורות של העולמים, שני עולמים, עולם הזה, עולם הבא, כל הגובה האדיר הזה, כלולים הם בהופעת אחדות של הנס והטבע. כשאתה מבין את המשמעות של אחדות הנס והטבע, אתה גם מבין את אחדות של הגוף והנשמה וכל המדרגות הגבוהות שמופיעות פה. אשר יאוחדו על ידי משכילי תואר. המשכילים שלומדים אורות, שלומדים את המשנה הרוחנית החשובה הזאת, הרב קורא להם משכילי תואר. כי ההשכלה שלהם מוסיפה טהרה. החוזים בביתך ובגלוי גמור, לא מלא ספקות, זה כן גאולה, זה לא גאולה, מה קורה פה, חילוניות, ציונות, זה כן, בביטחון, ומבחינתם זה גלוי, זה לא איזה משהו ככה נסתר, רואים בגלוי גמור את יד השם אלוקי ישראל בכל חליפות העיתים, ומכירים את התפיסות ההיסטוריות כמו הטבעיות והעולמיות. מראש קדמות היצירה, ותרם הרים אולי ותחולה לצאת עובר, עולם ודולם ותהל, תושב אין שדקה ותמושים בבני אדם. הם רואים את כל ההיסטוריה במבט בהיר, רואים את יד השם שמנהלת את ההיסטוריה. זה קשה לראות את מצוות השם בתפילין, אז כתוב מפורש, אדם יודע מה לעשות. לראות את יד השם בהיסטוריה, זה קשה. גם הפסקה הזאת, כמו שאמרתי לכם, נכתבה בזמן מלחמת העולם הראשונה. שוויץ. אז הרב רואה את התסיסה ההיסטורית ורואה בה את יד השם בביטחה ובגילוי גמור. צריך להרגיל את המבט שלנו לעמקות, והרב הוא רואה והוא מצפה מאיתנו מהולכים את דרכו שבחליפות העיתים יוכלו לראות כל הזמן את יד השם בנס ובטבע. כן, מראש קדמות היצירה, מההתחלה, מעולם הדרם, התאל, מעולם ועד עולם, רד העתיד. לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. בתוכה חי גואל חזק. סור ישראל וגואלו, השם צבקות שמו. אלוהי כל בשר, אלוהי לכל ממלכות הארץ, הבשר והארץ. עד לשם הקדוש ברוך הוא מגיע, מנהל, מוביל ומתקן, כי בסופו של דבר זו גולה שבדרך הטבע, כי את הבשר ואת הארץ אנחנו רוצים לתקן. אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. בכל הדורות, בכל תהליכי הדורות, כל הנפתולים של המעשים והעולמים, הכל, הקדוש ברוך הוא, הוא הצור, הוא הצדיק, הוא המנהל, הוא המוביל, ויד השם התגלה גם בדרך הטבע. עכשיו, יש פה משפט מאוד חשוב שאני הדגשתי אותו, מצא לכם גם. לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשרתו לאיזו טבעה טבעית אפילו קלושה וקטנה. הדבר הזה כתוב בספר מלכים ב' פרק ד', שם יש את הסיפור עם השמן שהייתה חייבת כסף ולא היה לה איך להחזיר, והיא באה לאלישע, אז הוא אמר לה תקחי הרבה הרבה כלים ויהיה לך שמן בכלי אחד, תשפחי ויהיה, וכל הזמן תכניסי עוד כלי ועוד כלי. אז נשאלת השאלה, למה היית צריך הרבה כלים? גם עם מעט כלים, כמו שיש נס לריבוי שמן, יכול להיות נס לריבוי כלים. נגמר הכלים, שיהיה נס, גם שמן, גם כלי. למה צריך כלי? כי לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לזה טבעה טבעית, אפילו קלושה קטנה. צריך שמשהו פה טבעי. כשאתה שופך שמן, יש פה נס שמתרבה השמן, יש פה גם אלמנט טבעי, שבתוך כלי אתה לא פתאום מייצר איזה. הדבר הזה מופיע גם בדרשות הר"ן, בדרוש השמיני, ובברב בכמה מקומות, ובזוהר בכמה מקומות, שנס חייב איזשהו קישור טבעי, שלגביו מתחולל הנס. סתם, גם המכות מצרים, אתם יכולים לראות, זה לא, הקריאת ים סוף, שזה הנס הכי גדול, זה לא משהו שהוא, אני יודע איך לומר, כל המים נבלעו באדמה פתאום. לגמרי מנותק לזה. הגיע רוח, רוח יכולה להשפיע על זרימת הים, גאות ושפל, אנחנו יודעים שיש כל מיני דברים זה. אז יש פה איזה קישור טבעי, אפילו פעם היה איזה תלמיד שלימדתי כוזרי על המכות, לא זוכר כבר מה, ואז הוא אמר לי, תשמע, לא ראיתי פעם סרטון ביוטיוב שמראה שכל המכות, יש בהם גם איזה זיקה טבעית, כי זה היה בעצם מגיפה, שהרגה, היה זיהום ביאור, זה היה הכל נהיה כזה כמו דם, ואז הצפרדעים ברחו מתוך היאור, כי לא יכלו לחיות ביאור, כי היה מגיפה. אז אתה רוצה לישון? וזה היה קינים, וזה היה פה, וזה היה שם, בקיצור. אמרתי לו, זה לא, זה ודאי נס ויד השם, אבל זה שיש איזה קישור טבעי, זה גם, זה להפך, זה טוב. קינים, יש דבר כזה קינים. כשהקדוש ברוך הוא הביא אותם, וזה. תביני, יש תמיד איזה משהו שמתחיל, ואז על גבה מתרחש הנס. למרות שיכול להיות, עכשיו אני רואה פה את המילה, לא עשתה נבואה שום נס. יכול להיות שנביא לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול גם. אז יציאת מצרים לא קשה שום דבר, כל הניסים מעל הטבע. מה זה בא להראות לנו? שהנס והטבע הולכים ביחד. גם כשהנס מופיע הוא קשור אל הטבע. והם הולכים ביחד כדי ללמד אותנו שגם הטבע הוא חלק מיד השם המנגל את עולמו. חשבו בזה, חושבים סימבולונים. סימבול זה סמל. שהשיטה שלהם אומרת שהמצוות למשל לא פועלות במציאות, אלא הם סמל. תפילים מזכירים לך את יציאת מצרים, זה לא באמת פועל עליך ומקדש אותך. אותו דבר, גם הניסים מבחינתם לא התרחשו באמת במציאות, אלא זה סמל. קריאת ים סוף זה סמל, לא באמת היה. חשבו בזה, חושבים סימבולונים מחשבות שבצללים נהלכו, כאילו לא היה באמת. לא, האמת המסורתית תביע מראה בכל עוד גבורתה. שבאמת הכל קרה. רחוס, מעודק, דרוש תמיד להיות מעולם העליון, מופעת השליטה הנשמתית אל עולם התחתיתי המוגבל ומצומצם בטבעיותו. גם שם, גם פה המהלכים קבועים מסודרים. בחוכמה, בחופש, במלוא קודש, והכל הולך, הולך ואור. הכל הולך באוזן. לא נוח לך? בוא תשכב עליי ככה. יש איך לקרוא. אז בוא נחזור רגע למשפט הזה. והאמת המסורתית תביע מראה בכל עוד גבורתה. רחוס, מעודק, דרוש תמיד. לא, זה תמיד דרוש להיות ככה. להיות מעולם העליון, מהופעת השליטה הנשמתית, אל העולם התחתיתי המוגבל ומצוצה בטבעיותו. העולם העליון זה הנס, העולם התחתיתי המוגבל ומצוצה בטבעיותו, אין הרבה מהטבעיותו זה הטבע. יש קשר, כמו רכס של הרים, זה שרשרת של הרים. כן, מרוחסים יחד. מרוחסן שמחבר שני, כן, מרוחסן מחבר שני חלקים. אז יש חיבור, עידוק, בין העולם העליון לעולם התחתיתי. גם פה, גם שם. גם שם, גם פה, עולם העליון, עולם התחתיתי. אחים קבועים מסודרים, בחומה, בחופש, במלוא קודש. הכל הולך, הולך ואור. גם בעולם הטבעי הכל מסודר. לא רק הנס, אתה אומר נס, הגיע מת השם. גם הטבעי הכל מסודר, ויש שלבים. וכל שלב מופיע בזמן שהוא צריך להאיר את האור שלו. כפי ההפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, של התורות הנבואה וספקלה המהירה, הנותנת עליהם, כן, לדברי הנביאים, את זיוון מאוד קרניה, כך תזרח הדעת, להכיר את המגמה של כל המדור מסיבות, וללכת עם כולן, ולברך את שם השם המאיר ומחיים, מסדר ומטיב את כל. זה לא נוח לך? כן, הספקלריה המהירה נותנת לנו מבט בהיר יותר על לא נוח לך? על התורות הנבואה, על הדברי הנביאים. אתה רוצה לשכב ככה? עדיין לא נוח? אז אולי ככה? לא. ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה של כל המון המסיבות. לא נוח לך? וללכת עם כולן, ולברך את שם השם המאיר ומחיה, מסדר ומטיב את כל. ככה האדם רואה את כל מסיבות הטבע, והולך איתם, ומברך את שם השם עליהן, שהוא מסדר ומטיב את כל, גם את הטבע. ואחד השם בכל עת עמית ידעתו בפי. השם המשולב של הוויה והדנות, הוויה זה הנס, והדנות זה המלכות, זה הטבע. מאיר ומופיע בעיקר תפארתו, בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו ומעייניו, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו וקודותיו, תגב אותיותיו. עולה ישראל חרותה יש דת, מטרת עולמים, לכל תנועת החיים, לכל היש בעבר ובעתיד, ומבעד כל מפלסי העננים. זה פסוק באיוב. בוא תשאר. למפלסי רש"י לשון גילוי, כמבוי מפולש, בן עזרא לשון פלס. אני תכף אנחנו נחזור ואני אביא לך את זה. ובעל כל מפלסי העננים אור הקודש יחדור. כן, בצורה גלויה. הנה השם אלוקים בחזק יבוא וזרום ושלל לו, הנה סחורו איתו ופעולתו לפניו. הכל לפירו, כן, העננים זה ביטוי לטבע, שם הכל ערפילי ולא רואים. ואור הקודש יחדור. אתה רוצה את המעיל שלך? אני אביא לך. הכל לפי רוב המעשה ולפי הרחבת ההקשבה. ככל שאנחנו נקשיב יותר, אז נראה את זה יותר. להקשיב הכוונה ליד השם שמנהלת את ההיסטוריה. לפי הגדלת התורה, כמובן, לפי הפצת המעיינות אשר לתאומות הרוחניות, ככל שהרוחניות יותר תתפשט, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת, הדוברת רק אמת בשם השם על כל מחשבות אדם אשר הם האבל, הם יכולים לדבר בפוליטיקה וזה, אבל חוכמת ישראל היא אומרת את האמת בשם השם, יבש חציר נבל ציץ, את דבר אלוקנו יקום ועולם. רוצה לישון? לא? טוב, הדבר השם אלוקנו יקום לעולם. את הפסקה הזאת קראנו קצת בגרסה. בסדר, אז בואו נלך לישון. אז אולי אם בפעם הבאה אני חושב שצריך לחזור על זה שוב, אז נחזור, ואם לא, נתחיל סיף של דימן. זאת השם מחר. חזקו ונמצאו וישם עם אחים. בואו נלך לישון.